פרק ט', החלק האחרון של פסקה ט'. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם, היא מוכרחת להיות סופנת עם איזו חולשה, שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב, ועוז החיים הטהורים מתחלשו. נמצא, האדם סובל מתארתו המוסרית חולשה כזו, שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה, שאומנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש לקומם את הרצון, לקומם את הרצון הטוב. ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. טוב, אז זה ממש מה שלמדנו למעלה, בפסקאות ד' וז' וח'. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, אם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם, היא מוכרחת להיות סופנת עם איזו חולשה. ישנה בחינה של תשובה, מימד של תשובה, בהקשרים הנפשיים ובסגנון התשובה המעשית, איך ששווים בתשובה או כל מיני מנהגים של חזרה בתשובה שקשורים לרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, ימי אלול וראש השנה ויום הכיפורים, שאלו ימים שקשורים לתשובה, תשובה שקשורה לאימת יום הדין, ויש ברוח הכללית הזו בימים הללו, גם אם כי אין בכוונתנו לומר חלילה שבימי אלול ותשרי המוקדמים עד יום כיפור אנחנו שווים בתשובה של עירת העונש. הקראנו פה פעם שעירת העונש זה לא כל כך דבר טוב בעם ישראל, זה של פושעי ישראל ואנשי אומות העולם, שם שווים בתשובה מעונש במובן המלא של המושג הזה. אז אנחנו לא מדברים על תשובה שהיא בהקשר הזה, אבל אפילו תשובה שהיא מזוכחת יותר והיא הרצון לתקן את עצמי, אבל אווירת ימי אלול וימי הדין היא מפנה כלפי, גורמת לאדם להפנות כלפי עצמו את האצבע על כל מה שכרגע צריך עכשיו לתקן במיידי. הוא מבין לעומק מה זה ראש השנה ויום הדין. הוא יודע שראש השנה ויום הדין זה לא סגירת חשבונות עם אני יודע, עם השליט החזק בשכונה. הוא מבין את זה לעומק והוא למד על מה זה ראש השנה. אבל גם כשמבינים את זה לעומק, בסוף עיקר הנקודה זה איפה אני עומד ביחס לזה. איפה אני ביחס ליום הדין. והרוח הזו וההליכות המעשיות שלה, יכול להיות שבהליכות המעשיות שלה הרב מתכוון למנהגים שממש בפועל נוהגים אותם בימי אלול וימי הדין. מסופר על גדולי ירושלים שהיו מלכים את עצמם. בקיצור, אווירת התשובה היא אווירה כבדה בימים המיוחדים האלו. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, אז אם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מכיעורם, שזה ודאי טוב, וזו הסיבה שהדברים מתאהבים כך, שזה מזכך את הנפשות, זה מעדן את הרוחות, זה מטהר את המעשים. על ידי אווירת הימים הנוראים, יש אפשרות להוציא את עצמנו מהאבטית של הבוץ התובעני של קליפות החיים. תודה רבה. והחולשה הזו שהאדם חש אותה בימים הנוראים, זו חולשה שהיא מתקנת את זה. כשהאדם נשבר, אז נשברים איתו גם כן הקליפות הגסות שלו. וזה טוב. וזה טוב, זה מזכך את הנפשות, הנפש כבר פחות קשורה אל צדדים גסים, וישנה עדינות והמעשים משתנים. אבל היא מוכרחת להיות סופנת עם איזו חולשה. האדם יוצא מהחודש התשובה והרחמים וימי הדין, הוא יוצא חלש, שבו. אחרי טיפול 10,000 רציני שטיפל בעצמו ובדק את כל חדרי לבבו ומעשיו ויושר כפיו, וזו הייתה בדיקה רצינית, אז מוכרחת להיות סופנת התשובה הזו, סופנת עם הגונזת בתוכה איזו חולשה, שלא נמלט ממנה גם הגיבור של הגיבורים. בסוף אתה יוצא מימי אלול, וימי הדין, אתה מרגיש עכשיו את כמה שאתה שבר, שבר. וכמו שלמדנו למעלה, זה לא המדרגה הגבוהה. זו מדרגה הכרחית. זה חלק מאיך שבונים קומה אידיאלית. אבל זו לא המדרגה העליונה ביותר. למה יש את החולשה הזו? טוב, אז אתם כבר מכירים את הרעיון, אין לי כל כך מה להסביר. כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. ועוז החיים התיאורי מתחלש גם הוא. כשאתה היית עסוק 40 יום להפנות את הביקורת כלפי עצמך ולהגיד אשמנו, בגדנו וסליחות ו... כל זה יוצר החלשה של הרצון שלי. אני שלך הוא נהיה אני אשם, תפסת אותו בצדק, כן? אני הזה היה אני אשם, והשמים כדאי לשים מאחורי סורג ובריח, ולהתחיל להשתלט פה על המערכות שיצאו מאיזון. זה מחליש. אני הזה הוא... הוא זהו, כבר לא היה חופשי ופורח. כופפת את עוז החיים, החלשת פה את הדמות של עצמך. טוב שעשית את זה. כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. כל האישיות התכווצה, כל האישיות הוחלשה. וגם עוז החיים התיאורים התחלש. החיים התיאורים, כמו שהם אמורים להופיע בעוז, בעוצמה, באיזושהי נביאה של גבורה והרצון לכבוש יעדים חדשים, גם זה נחלש. האדם סובל מתהרתו המוסרית חולשה כזו, יש מצב שהתהרה המוסרית הזאת של ימי הרחמים והסליחות וימי הדין שהביאו איתם, הוא סובל מתהרתו המוסרית חולשה כזאת שסובל חולש, התרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה. עשו פה איזשהו מכת חשמל לגוף כדי... אז נו, אז זה הצליח להחיות אותו, אבל עכשיו הגוף הוא צריך שיקום. לאט לאט הוא צריך לחזור ולטפס לעצמו. אמנם גרשה את הארס שבמחלתו, ההזרמה הזו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. קח את התרופה אנטיביוטית. ונחלש. על כן, ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש, לקומם את... על כן, ימים של שמחת קודש, שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטוב. לכן מגיע מיד לאחר יום הכיפורים, מגיע חג הסוכות, החג שבו יוצאים אל הטבע עם אגודת נטעים רעננים ויושבים בצל הסכך ובאים במגע עם אומות העולם כשמקריבים קורבן 70 פרים, פרי החג, כנגד 70 אומות העולם, ולאט לאט חוזרים אל החיים הטבעיים, המשוחררים, הספונטניים, כמו בטבע ובפסטורליה שלו. ומשקמים את הרצון הזה עכשיו להיות פורץ וגועש בחזרה אחרי הטיפול שהעברנו אותו בימי אלול ותחילת תשרי. ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש לקומם את הרצון הטהור ועוז החיים הטהור. אז תהיה התשובה שלמה. רק אז. אולי זו הסיבה שבאמת אנחנו יודעים שבאמת חותם, ליל החותם, הוא אחרי שגם כן חגגנו. באמת, כמו שיש במסורת ישראל ותורה, את חג הסוכות. כי בלי ההשלמה של חג הסוכות, אז עדיין יש חיסרון. הפיתקה עדיין חסר בה. רק אז ורק אז, תהיה התשובה שלמה. טוב, יפה, חזק חזק ונתחזק, סיימנו פרק ט'. פרק י'. עשירי בקודש. הכרחיות התשובה והתורה זו לזו בכללותן ובמעלותיהן העליונות. הפרק יעסוק בהכרחיות של התורה והתשובה, כלומר בהכרח של הקשר של תורה ותשובה, ועד כמה תשובה קשורה אל התורה, מצד העקרונות הכלליים של מה זה תורה ומה זה תשובה, ובמעלותיהן העליונות. מעלותיהן העליונות, אני מבין, זה כבר לא נקודה של כללותן, זאת אומרת עקרון התשובה ועקרון התורה, אלא מעלות שיש בתורה ומעלות שיש בתשובה שהן נושקות זו לזו. בספר שלי כתוב פה בהערה למטה, במדבר רבה, פרשה ב' י', סעיף י', התשובה שנייה לתורה. זאת אומרת, יש תורה, ומהתשובה בא, סליחה, יש תורה, ומהתורה באה התשובה. התשובה היא פועל יוצא של התורה. מה שהתברר פה, מי לימד את חז"ל על הדבר הזה? שהתשובה השנייה לתורה, אנשי כנסת הגדולה, שלמה קבעו תשובה אחר חונן לאדם דעת? כי קודם כל דעת, ומכוח הדעת באה התשובה. זה המטבע של אנשי כנסת הגדולה, וביניהם נביאים. זאת אומרת, הכוח של הדעת, של החוכמה, של התורה, הוא מה שיחולל תשובה. ופה יבוא הרב והסביר את הנקודה הזו בשורשה. מה זה הדעת הזאת הקודמת לתשובה? התורה אצל הרב, כהקדמה, היא הולכת להיות פה מושג מאוד מאוד עמוק. וזה לא שזה לא נכון להגיד ש... תשמע, תתחיל ללמוד, משנה ברורה, גמרא, משנה, ומתוך כך תשוב בתשובה. לא שהמשפט הזה הוא לא נכון, אבל הרב מדבר על השורש, והרב, אני לא זוכר הכל כדי להגיד לכם, אבל הרב הולך לדבר פה עכשיו על תורה דלעילא, רזי תורה. זה מה שהולך הרב לדבר. תשובה שלמה באמת צריכה היא להסתכלות עליונה. להתעלות לעיקר העולם המלא אמת וקודש. וזה אי אפשר כי אם על ידי עסק מעמקי התורה והחוכמה האלוהית ברזי עולם. אמנם צריכים לזה לניקיון גופני, לטהרה מידתית, אולי נאמרים מידותית, בתור עוזרים שלא יעיבו ענני התאווה את הזוהר השכלי. אבל ראשית לכל ההופעות מוכרחת לבוא התורה, ודווקא התורה העליונה, שרק היא משברת את כל המחיצות הברזל שבין האדם היחיד והציבור לבין אביהם שבשמיים. התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברור, והיא מבררת בעצמה ומצללת בכוחה את העולם. טוב, מה אנחנו יכולים להבין פה? גם באורות התורה פרק י' מדבר הרבה על, נכון? לסתרי רזי, רזי וסתרי תורה. פרק י' אני לא טועה, נכון? מה? נכון? תשובה שלמה באמת צריכה להסתכלות עליונה. תשובה שלמה. פה הרב מדבר איתנו עכשיו במרומי מרומי שמי השמיים שהוא יושב עליהם. הרב מדבר פה על תשובה שלמה. תשובה שלמה לא במושגים שלי, שהשלם שלי הוא רסיסי רסיסים בשלם של הרב. תשובה שלמה באמת, באספקלריה של תורה וחכמיה. כמו אחד שקוראים לו הרב קוק. למה זה חשוב להדגיש את מה שאני מדגיש? לא להתבלבל. לא להתבלבל, לשים לב טוב למה שכתוב כשלומדים. פה כתוב תשובה שלמה. אחר כך תשאל את עצמך, רגע, מי אמר תשובה? מה זה תשובה שלמה? מי שאמר אותה זה הרב קוק. עכשיו צריך לנסות לדמיין מה לא יש בתוך הראש של הרב קוק, כל מה שאין לו בראש, ועל זה הוא מדבר. ואז אתה תבין שזה מאוד מאוד למעלה, התשובה השלמה הזו. תשובה שלמה באמת צריכה להסתכלות עליונה. אתם יכולים להקשות עליי, לא עליי, אבל אתם יכולים להקשות, אז למה אנחנו צריכים את זה? למה בכלל ללמוד את זה? ולמה הרב מדבר על זה כל כך הרבה? אז אני חושב שחוץ מהתשובה שלא יודע אני צריך להבין את זה יותר טוב, אז אני רוצה להציע שתי תשובות. שבאמת זו תשובה אחת, אבל אני מפרק אותה לשתיים. א', וזה פחות הנקודה, אבל על ידי ב' היא יותר מובנת, אבל א', כן, הרב רוצה להתחיל לנפח לנו את הריאות. להתחיל להחדיר בנו שאיפות עמוקות 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 של קדושה ואצילות רוחנית. נכון שאנחנו, התשובה השלמה שלנו היא רחוקה מאוד ממה שהולך להיות מתואר פה. אבל חשוב לרב שאנחנו נכיר שגם אם אנחנו נמצאים בנקודה הזו, לדעת שיש את הנקודה הזו. ועל ידי זה שאתה תדע שיש את הנקודה הזו, אז שלא לדבר שאת הנקודה שאתה נמצא בה, אתה תעשה טוב, אולי גם תגיע שתי נקודות קדימה. והרב רוצה לפתוח לך צוהר לשמיים. אבל אני חושב שלא רק זה. אני חושב שהרב זו נשמה שנשלחה. ככה הוא מעיד על עצמו. למחיה שלך אני אלוקים. לחיות את העם. והדור, שבשבילו נכתב אורות התשובה, הדור, צריך להגיד את זה בניגון, שבשבילו נכתב אורות התשובה, הוא שייך לזה. לא להתבלבל. לא אנחנו שייכים לזה. הדור שייך לזה. הדור שייך לזה, זה קצת סיכום על רגל אחת של מאמר הדור. הנפש הכללית של הדור היא מחפשת רעיונות כאלה. לא בטוח שהפרטים שם. אבל זה נמצא בתביעה העמוקה של נפש הדור. הוא לא יודע להגיד את זה בפה, אבל זה נמצא שם. מה לגבינו? לגבינו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מאוד מאוד שייכים לנפש של הדור. הרי אנחנו טיפות מנפש הדור. אנחנו פרצוף מ... 60 ריבו פרצופי הדור. ואם אנחנו פרצוף כזה, צריך לדעת שאיפשהו בתוכנו גם כן מקוננת התביעה הזו שזורמת בלא מודע הקולקטיבי של הדור, ואיפה שהיא זורמת אצלנו. והרב בא לתת פה מענה לדור, ובתוך הדור הזה זה כן, זה גם אנחנו. רק כשאני אומר גם אנחנו, לא להבין שאני נדב מתחיל עכשיו לבדוק איך אני שב בתשובה שלמה באמת ופותח ניסטר. כי אני זה עדיין לא הדור, אבל בהחלט בהחלט אני צריך לדעת שהמון במרכיבים האישיותיים שלי הם מושפעים ממצב הדור. ואם הדור תובע ברוחו תשובה שלמה, אז אני צריך לדעת שגם לגביי יש איזשהו הכרח פנימי להגיע לתשובה שלמה. תשובה שלמה של הרב קוק. ולכן טוב מאוד אני אעשה לנפשי אם אני אלמד הרבה מאוד אורות התשובה, גם את הפסקאות האלו. כי לא רק, כמו שתיארתי את זה מקודם, זה איזשהו מבט אל עתיד שיש בו כדי למלא שאיפות, כדי להסתדר עם ההווה. אלא באיזשהו מקום כולנו קצת בעתיד הזה. מי שיבנה את עצמו צורה אחראית, מסודרת, ישרוד את הגלים המתרגשים עליו מדי פעם, באמת גם לך תדע, בסוף יהיו לנו פה בעלי ניסטר. ואם הם יהיו בעלי ניסטר, הם יהיו בעלי תשובה שלמה. כי הפסקה הולכת להגיד שבלי ניסטר אין תשובה שלמה. אין. שוב, זו תשובה שלמה של הרב. אבל באיזשהו מקום, מכוח נפש הדור, גם אנחנו שם. וזה מתאים לנו. וא', אנחנו צריכים לשמוע את זה. אבל ב', לא רק צריכים לשמוע את זה. אנחנו גם באמת קצת קצת אמורים לטפס לשם. ואם לא נלמד ניסטר ממש בשלב הראשון, אז אורות התשובה לא נפסיק ללמוד. ומערה לא נפסיק ללמוד. כי זה הניסטר שלנו. כוזרי מערה לרב זה הניסטר שלנו. ועל ידיהם תהיה לנו תשובה שלמה שאולי אחר כך תוכל להיות עוד יותר שלמה. אבל הסגנון הזה שתובע עכשיו את התשובה השלמה, לא פחות מזה, הרב מבין שזו התשובה שצריכה להיות מדוברת. פחות מזה, לא יוכל להכוון למיטתה של תורת אמת, כמו שכתוב באיגרת שע"ח. לכן הרב מפגיש אותנו פה באורות התשובה פרק י', אבל לא רק. כבר כולכם פגשתם פעם, פעמיים, 10 פעמים. איך הרב כותב, צריך עכשיו להחיות את נשמת התורה ממקורה הפנימי וכו' וכו'. זה הנקודה. רצית לשאול משהו?
זה לא סותר לנו, אבל מה שלמדנו בפרק ד' בפסקת ט'?
מה למדנו בפרק ד' בפסקת ט'? יש לך שאתה זוכר, אני חושב, אני לא זוכר.
למדנו שעל ידי עכשיו כן, השנת הלאומות, דבר של תורה בדיוק הפנימי, כי בגלל שהרבו כל כך מנקים המנהיגים את אותה...
נכון.
הורה של תורה בדיוק הפנימי.
מצוין. הנה, מצוין, ממקום שאתה מקשה, אתה הפוך, אתה משלים, תראו איזה יופי, הוא מצטט פה. כל אלה, דברים הטובים והגדולים שנאמרו למעלה, זה בסוף פסקה ט' בפרק ד', כל אלה יוולדו והתגלו אז בחטיבה אחת, אשר לתומכם, כדי שזה באמת יחזיק, צריכים אנו על ידי הכשרת הלבבות להורה של תורה האמיתי, הפנימי, רזי תורה. אנחנו צריכים פה השפעה של רזי תורה, רק מה קרה? שאנשים לקחו את האמירה הזו של רזי תורה, וזה מה שאתה כנראה רוצה לציין, לקחו את המילה הזו רזי תורה, ועם הידי בוץ שלהם, והנעליים המלוכלכות, הם נכנסו בהיכל המלך ונגעו בסתרי תורה. זה לא הכוונה של הרב קוק, מעולם. בשום מקום מכתביו, שככה צריך לעסוק ברזי תורה. לעסוק ברזי תורה בשבילנו זה זה. זה. זה המפעל של הרב, להביא לנו, עד כמה שניתן, גם ברב יש מדרגות כמובן, אבל להביא לנו עד כמה שניתן תודעות מהחדרים הפנימיים של היכל המלך של רזי תורה. ורק ככה תצמח התשובה השלמה, ובדור שאנחנו חיים בו, רק ככה תהיה תשובה. רק ככה תהיה תשובה. זאת אומרת, אתה עכשיו תגידו לי, יש לי שכן, חזר בתשובה, אני מעריץ אותו, חבר הכי טוב שלי. חזר בתשובה לא כמו שאני מדבר עכשיו. יכול להיות. לא רק אחד, יכול להיות גם אלפים כאלה. אני מדבר על הדור. יש לי דיאגנוזה של הדור, ואני רואה לאן הוא הולך, ולשם הוא הולך. כבר היום זה מאוד עוצמתי, וזה רק ילך ויתחזק. ולחזור בתשובה שלא בזה, לא באופן הזה, זה לא ילך. אז עכשיו אפשר להיכנס לפסקה. תשובה שלמה באמת צריכה היא להסתכלות עליונה, להתעלות לעיקר העולם המלא אמת וקודש. וזה אי אפשר כי אם על ידי הסכם מעמקי התורה והחוכמה האלוהית ברזי תורה. כדי שאתה תשוב בתשובה, אתה צריך שהתודעה שלך, תשובה שלמה, אתה צריך שהתודעה שלך תהיה מלאה. על ידי הסתכלות עליונה, במבט כזה, של תפיסת העולם, התעלות ל, הוא תופס את העולם כיקר העולם המלא אמת וקודש. העולם הוא יקר, יוקרתי, חשוב. העולם זה דבר גדול. למה? כי העולם הזה הוא מלא אמת וקודש. קודש, כבר למדנו כמה וכמה 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 פעמים את המילה קודש. קודש זה האידיאל היסודי המכונן את כל היש. כמו שנאמר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, הכתיב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. הקודש זה האידיאל הפנימי הזה שעומד בפנימיות המציאות. המציאות כולה היא ביטול של אידיאל גדול, של תכלית, תכלית שמעלה את כל הכוחות אל הציליותה הראשיתית. זו החוכמה האלוקית. כתוב בתרגום בראשית בחוכמתה. הקודש זה החוכמה האלוהית. חוכמה זה כוח. חוכמה זה אותיות כוח מה? כוח המהות. המהות פשוט מתנוצצת בהבזק אחד. זה הקודש. העולם הוא מלא קודש. הוא מלא באידיאל התכליתי הפנימי הזה. אבל לא רק בזה. עולם מלא אמת וקודש. כי הקודש ילך ויופיע במערכות האמת. מה זה אמת? אמת זה קצת כמו להגיד ההרמוניה שבכל הפרטים. הקודש הזה הוא לא נשאר חתום וגנוז. הוא מופיע במציאות. הוא מופיע במציאות באיזושהי תפארת הרמונית כזאת של כל הכוחות משולבים אלו באלו. העולם, מה יש בו בעולם? בעולם יש אידיאל פנים, 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 פנימי, שהולך ומופיע בשזירה של כל האיכויות על כל גווניהם השונים זה מזה, וכולם בחוברת יוצרים אמת. זה הקודש והאמת, הקודש והתפארת שהעולם מלא בו. זו התודעה של ההסתכלות העליונה, זה לא הסתכלות נמוכה. נמוך ועליון זה לא אם אתה מרים את הראש ב-60 מעלות או נשק ב-60 או מוריד. עליון זה להביט אל העליון, אל המוחלט, אל הפנימי. ומבחינה פנימית זה מה שיש במציאות. אתה יכול במבט התחתון שלך, בהסתכלות התחתונה שלך, לפגוש הרבה 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 תופעות, נכון? אבל כדאי שתתחיל להרים את המבט שלך להסתכלות עליונה, ובהסתכלות העליונה אתה תקלוט איך המציאות היא רק ביטוי של הראשית שלה, זאת אומרת של הקודש שלה, שמופיע בתפארת הרמונית של כל הכוחות מכותבים אלו עם אלו. זה מה שיש במציאות. ככה אתה תופס את המציאות? אם אתה תופס ככה את המציאות, אתה כבר מתחיל להיות בלוע, או צמא להיבלה בשלמות הזאת. אין לך במציאות כבר את הקטנות שיש באלה שמסתכלים מסתכלות תחתונה. המציאות היא כל כולה שירה אדירה. וכשאתה שומע שירה שכזו, אתה פשוט נבלע בה. איך אפשר לא להצטרף? אני חלק מהמופע האדיר הזה. על ידי הסתכלות עליונה, מגיעים לתשובה שלמה. מגיעים לעמדה כזו שאין בי אלא את הרצון להיטמע בשלמות של ההוויה. באלוהות. אבל באמת. זה לא שינוי מעשי. זה לא שינוי של הרגלי תכונות נפש. זה לשתול את עצמי בבית השם. בית השם, מה זה בית השם? שתולים בבית השם. משה רבינו נאמן, בכל ביתי נאמן. בכל ביתי, הבית זו המציאות, ככה מסביר הרמב״ם. בית השם זו המציאות כולה, אבל משה רבינו יודע להסתכל על המציאות, הוא נאמן. בכל ביתי נאמן הוא מסתכל עליה באמונה, באספקלריה מהירה. והוא יודע באמת מה זה בית השם. אז אנחנו נהיה שתולים בבית השם, על ידי הסתכלות העליונה. אלא מהי? כל מה שאמרתי עכשיו זה מילים. צריך להמיר את זה לתודעות. איך ממירים את זה לתודעות? עסק מעמקי התורה והחוכמה האלוהית ברזי עולם. טוב, נמשיך פה ממחר, מהעסק עסק בתורה והחוכמה האלוהית ברזי עולם. זה הכבוד.